ladies and gentlemen, please welcome, from Israel, Radio Donna. She sings, she talks, she laughs with you. Radio Donna. Sounds good. Ready, D?
אז תודה רבה למורדי בן חמו, שהוא קורא לעצמו מורדי, אבל הוא לא סתם מורדי, הוא דוקטור מורדי בן חמו, שבין כל שאר התארים, גם אוטיסט, גם גיטריסט, והזמנתי אותו היום לכאן כדי לשאול אותו שאלות שאותי מטרידות, או מאוד חשוב לי שהעולם ידע לגבי אוטיזם. אז שלום למורדי. אתה נמצא באולפן שלך, מהמם, אני רואה. הרבה אנשים חושבים ומתבלבלים שאוטיזם זה איזשהו סוג של פיגור. ואני מאוד חשוב לי שתסביר את החידוד הזה, מה זה בעצם אוטיזם, או מה, איך אתה חווה אותו.
אוקיי, אוטיזם יכול להיות מלווה בפיגור, אבל זה לא משהו שדתי, הייתי אומר, שחוזר לעצמו באופן שכיח. אוטיזם זו ייחודיות נוירולוגית, זה בא לידי ביטוי בייחודיות חושית, זאת אומרת שאוטיסטים חווים את הגירויים החיצוניים והפנימיים, גם המערכת הסימפתטית גם מגיבה בצורה שונה, זאת אומרת שהם יכולים לחוות גירויים מסוימים בצורה מוגברת או בתת רגישות. זה אחד. גם בייחודיות רגשית. הם יכולים להגיב בצורה אפתית, הם יכולים להיראות אדישים, אבל זה לא כתוצאה מכך שאינם רגישים, אלא שהם כל כך רגישים, הם לא תמיד ערוכים להגיב בצורה מותמת להצפה רגשית. זה יכול לבוא לידי ביטוי בכך שהם תוקפים, מתנתקים, בוחים, מסגרים, מגיבים יותר על המידע. אז כן, אז זה ייחודיות חושית, ייחודיות רגשית, ייחודיות תקשורתית. להגיד שאוטיסטים לא מתקשרים או לא מתקשרים נכון, זה כבר משהו שאי אפשר לומר, מאחר יש מחקרים שמוכיחים שאוטיסטים ביניהם מתקשרים טוב יותר מאשר נאירוטיפיקלים ביניהם. אז אם כך הדבר, אנחנו כבר לא יכולים להציג אוטיזם כלקות תקשורתית. מה שכן מגלים עם הזמן ועם המחקרים, זה שיש אוטיסטים שמשתמשים בערוצי תקשורת שהם פחות מקובלים בעולם הנאירוטיפיקלי. למשל, לפני העולם הזה האינטרנטי, יש כמה אוטיסטים שנתפסו בתפקוד נמוך, והם פיגור אפילו. ופתאום עם כל הדבר הזה, עם כל האמצעים האלה החדשים, אותם האוטיסטים בתפקוד נמוך מתגלים מאוד עשירים, אינטלקטואלית, החליט מן הסתם, וכן הלאה. וכך אנחנו כבר לא יכולים באמת להגדיר אותם כאוטיסטים בתפקוד נמוך, לפחות מבחינת תקשורתית. יש לי חברים שהוגדרו בתפקיד נמוך, בתפקוד נמוך, שאינם מילולים, אבל הרבה יותר תקשורתי ממני, בכתב מן הסתם, לומדים, מאוד פעילים גם כן. אז צריך לנפץ קצת את הדעות הקדומות האלה.
ממש תודה לך. אתה כל כך מצליח לנפץ את הדעות הקדומות האלה, גם באיך שאתה מתבטא ומה שאתה מספר לנו, והעולם הפנימי הזה, שזה שבהכרח מישהו לא נמצא איתי באותו מבט או באותה שיחה, זה לא אומר שאין לו רגש, אולי אפילו גבוה מדי, או יותר גבוה משלי, וזה פשוט, כשאתה אומר נוירוטיפיקלים, זה האנשים, השאר, הכאילו הנורמטיביים, והעולם של האוטיזם הוא ענק ועשיר, והוא לא בהכרח סגור כמו שחושבים, ודווקא כשאתה מספר לי על מקרים שבהם מישהו מגיב בתוקפנות, כי הוא מוצף רגשית, אז בעצם זה דווקא ההפך, מרחיק אנשים. ולי מאוד חשוב להגיד איך מתקרבים, כי אנשים כשהם רואים משהו חריג שונה, הם לא יודעים איך להכיל, אז הם מתרחקים, ובאמת מה שאוטיסטים לא רוצים שיתרחקו מהם, לא בהכרח, כאילו, כמו כל האנשים הרגילים, חלק רוצים וחלק לא. איך אתה יכול להגיד לאנשים, אל תפחדו?
את האוטיזם יש עוד כמה קריטריונים.
סליחה, לא שמעתי מה אתה אומר?
אני אומר, למעשה לא סיימתי מגדרת האוטיזם, יש עוד כמה קריטריונים.
בבקשה, בבקשה.
אז דיברנו על הצפה חושית, על ייחודיות חושית, ייחודיות רגשית, ייחודיות תקשורתית. לאוטיסטים יש תחום עניין מצומצמים, שלמעשה הם הופכים לסופר בקיאים בתחום אחד או שניים מקסימום. זה קצת משליט הסביבה שהם גאונים, זה שהם יודעים המון על תחום אחד, לאו דווקא הופך אותם לגאונים, זו דעה קדומה, יש כאלה שבאמת גאונים, אבל לגאונות שיש גם הגדרה משל עצמה, והתנהגות, דפוסי התנהגות חוזרים, כאילו סוג של חזרתיות בהתנהגות. למשל, אצלי זה שטיפת ידיים, או יש כל מיני תקסים. אוטיסטים לא, טוב, לא כל כך טובים בשינויים, מעברים וכו', ומאוד אוהבים את, את השגרה שלהם. זהו, סיימתי עם, עם ההגדרה של אוטיזם. בן אדם יכול להיות בעל אחד הקריטריונים האלה, אבל לא יכול להיות אוטיסט. להיות אוטיסט צריך לענות לכל הקריטריונים הללו.
ברור לגמרי. איזה הסבר נרחב. תודה. ממש תודה. יש יכולת, אתה כתבת ספר, אוקיי? ואני רוצה להציע את הספר שלך, אם הוא גם לידך ואתה רוצה להראות אותו, אתה מוזמן.
באנגלית, אבל כמובן שהוא קודם כל יצא בעברית. הוא יצא שנה שעברה, ואני רוצה לציין שכבר המהדורה השלישית כבר נתפסה.
איזה יופי. כן. יש לך קצת ניתוח על הקהל יד, כי אני רוצה שמי שיקנה היום את הספר הזה, לא יהיה רק מי שהוא או אוטיסט או יש לו אוטיסט במשפחה. אני רוצה שתסביר לי למה הספר הזה דווקא יכול לעניין אנשים נוירוטיפיקליים או את כולם.
מסיבה מאוד פשוטה, כי הספר בעיקר עוסק בסוגיה של קבלת עצמי. אז זה באמת מדבר לכל אחד. הספר הוא הזמנה לתוך העולם שלי, אוטיסט ומדען, ואיך אני רואה את העולם וחש את העולם. אז אני משתמש בהרבה סיפורים אישיים ודברים מצחיקים, לפעמים הרבה פחות מצחיקים, והרבה במדע. זה משולב, יש פרקים שהם, הייתי אומר, פרקים שהם רגשים על קורות חיי, ולסירוגים פרקים מדעיים. זאת אומרת שאם בפרק אחד אני מדבר על ילדים, על ילדות, אז בפרק השני אני מתייחס לאותה סוגיה בצורה מדעית, אבל לא מדעית כבדה, מדעית מונגשת ומצחיקה בדרך.
איזה כיף.
זה גם בגלל גדולים, לא אוהבים הומור או לא טובים בזה. אני לא יודע אם אני טוב בהומור, אבל אני מאוד אוהבת.
אתה טוב.
למשל, אני מדבר על זוגיות, האם באמת בוכים בבני זוג. אז אני מספר על איך אני חוויתי זוגיות, מערכות זוגיות, כמה קטעים עסיסים. ואני מתייחס לזה בצורה פסיכולוגית וסוציולוגית, מהי אהבה וכו'. האם ילדים זה באמת שמחה? האם הזרקת בוטוקס תהפוך אותי לאוטיסט? האם החברה נעשית ליותר ויותר אלימה? האם צריך להחכיב מצלמות מעל הגננות או מעל ההורים? כל מיני סוגיות כאלה.
מעניין.
אז זה כולם שמדבר על סוגיות יומיומיות, מנקודת מבט שהיא ייחודית.
מעניין מאוד, מסקרן מאוד, ואנחנו גם נשים בתחתית השידור את הלינק איך אפשר להזמין את זה ממך, אני מאוד ממליצה. וממה עוד אתה יכול לספר לנו, מה הדבר שאתה הכי נחמד שאמרו לך, או כשגילו שאתה אוטיסט, או כי הרבה פעמים חווית לאורך החיים דברים שליליים, אני פחות רוצה לדבר על זה, אני רוצה לדבר על משהו חיובי שחווית, ולהגדיל את זה שיותר אנשים ככה ייגשו. לאנשים שעם אוטיזם.
אני לא יכול, אני רק רוצה לתקן אותך אם תרשי לי.
בבקשה.
רוב האוטיסטים אוהבים שיגידו, לא יגידו עם אוטיזם, זה לא משהו שאנחנו נושאים, זה משהו שהוא חלק מתוכנו, חלק בלתי נפרד מאיתנו, אז כאילו את יכולה להגיד אוטיסטים או אוטיסט. אלא אם כן מי שעומד לפנייך מתקן אותך ויש לו רגישות, אבל בגדול הקהילה האוטיסטית מאוד דוגלת, בכל העולם דוגלת בכך שצריך לקרוא לנו אוטיסטים.
תודה על החידוד. אז איך ניגשים לאוטיסטים? מה הדבר הנחמד או הטוב או המקדם שאפשר לעשות כדי לאפשר תקשורת כן הדדית?
באותה מידה כמו שעכשיו אנחנו לא מסתכלים על הומואים כאילו הם חייזרים, או לא מסתכלים על שחורים כמו שהם חייזרים, או על ערבים, או לא יודע. פשוט להתייחס אלינו כאילו אנחנו חלק מהנוף שהוא מובן מאליו. ולדבר בפתיחות איתנו על ההתנהגות שלנו. מה שמאוד עוזר, קודם, הדבר הראשון שעזר לי באיזה הסוגיה של הספר, זה לחבק את מי שאני, את היהודיות שלי וכו', ושאני רבות הסתרתי שאני אוטיסט וניסיתי להתמודד עם ההסתרה הזו, וזה גרם לי רק נזק רב. וברגע שאני כן קיבלתי את היותי אוטיסט, והתחלתי לפרסם את זה ולהציג את עצמי, וככה אנשים פשוט התחילו להתעניין, לשאול שאלות, ולשייך לפעמים את המוזרות שלי לכותרת שנתתי. אז זה לאו דווקא שאמרו לי משהו מיוחד, זה רק ש... ואני חושב שמכיוון שאני קיבלתי את זה, אנשים התחילו להתנהג אליי בצורה מאוד מכילה ומקבלת. זה איזו מתנה, אבל זה קודם כל מתנה שעשיתי לעצמי בכך שקיבלתי את עצמי. זאת אומרת שאתה לא יכול לדרוש שיואהבו אותך או שיקבלו אותך אם אתה לא עושה את זה בעצמך. זה המסר של הספר שלי.
מהמם, מסר מהמם. אז אתה אומר בעצם קודם קיבלת את עצמך, ואז אתה כנראה שידרת את זה לסביבה, ואז הסביבה גם הכילה את זה. אבל אני רוצה לדבר על משהו מאוד ספציפי. עכשיו אתה, לא יודעת מה, יש מוזיקה מאוד חזקה או רעש מאוד חזק, והכל מפריע לך ואתה מרגיש הצפה, ואתה מגיב בצורה אולי תוקפנית, אני לא יודעת איכשהו, שהסביבה רואה את זה, והיא באותו רגע לא יודעת מה לעשות, מה כדאי לעשות. כאילו להגיד לך תירגע או משהו כזה, אני בטוחה שזה לא המקרה.
אחד המשפטים הכי לא מרגיעים שיש. ולא רק לאוטיסטים.
נכון.
כיוון שיש לי סביבה מותאמת, מותאמת בכך שקודם כל מודעת, למשל אם אני מבקר במשפחתה של אשתי, כולם שם, ברגע שאני נכנס, מתנפלים על הלחצנים של התאורה, ושמים תאורה טיפה פחות אופנית, משתיקים את הילדים הצוחים, מניחים טיפה את הטלוויזיה, יש כל מיני דברים שקורים, מבלי שאפילו אני מגיב. אם הם רואים שאני נסער וכולי, קודם כל, אם אני בורח או יוצא או נסגר, הם לא נעלבים. הם מבינים שזה בא ממקום שהוא לאו דווקא של חוסר נימוסים או דברים כאלה, אלא של קשיים רגשיים או חושיים באותו הרגע. זה למעשה מה שקורה. ואני לא כל כך יוצא להרפתקאות, למקומות לא נודעים לי. פעם הייתי עושה את זה והייתי פשוט מאמלל את עצמי. אני פשוט הולך על בטוח. זה מה שאני עושה בגלל.
איזה מרגש התגובה של המשפחה וההתאמה הזאת, בלי שצריך להגיד, כי אחד הדברים שהכי קשה זה התגובה אחר כך של האשמה, ואולי העלבתי מישהו, ואולי עשיתי משהו, וזה כל כך... נעים, איזה משפחה מהממת ומקבלת, זה כל כך נעים. אני רוצה לשאול אותך, אנשים שלא מכירים את התחום הזה, למה כל כך קשה לאנשים לקבל איזושהי שונות, או איזושהי לקות, או לאו דווקא אוטיזם? ברגע שזה משהו שלא רואים בעיניים, אנשים פחות מגיבים לזה בסובלנות או אמפתיה, למה? אתה מתייחס לזה אולי בספר או עכשיו?
אני רק רוצה לציין ששאלת שאלה על משהו לא שלילי שאני חוויתי ולא עניתי עדיין, אבל אני אענה על השאלה הזו.
אז אחר כך, מתי שתרצה, תענה על מה שתרצה, סליחה, אני הבלגניסטית פה.
אוקיי. זה עשה לי, כן, זה עשה לי בלבלה. תשאלי את השאלה שאת רוצה קודם כל, תגידי את...
אוקיי. אני קודם כל אשאל, למה לדעתך אנשים שהם לא רואים לקות פיזית, אלא לקות שיותר מתחבאת, או בנפש, או בנוירולוגיה, כמו שציינת, למה יותר קשה לאנשים לגלות אמפתיה לזה?
תראי, זה דווקא אחת הסוגיות שהכי חוזרות אליי. אתה לא נראה. זה מעניין, מה זה אתה לא נראה? כאילו, איך אמור להיראות אוטיסט? יש תנועה בחול, בארצות הברית ובבריטניה, שנקראת Do I look autistic yet? סוג של סטיות. האם עכשיו אני נראה אוטיסט? כן, זו סוגיה קצת מעליבה, כי עד שקיבלתי את זה שאני אוטיסט, שאומרים לי, אתה לא נראה, אני מרגיש שמקללים אותי. כאילו, וגם אני חושב שזה מטומטם. כאילו להגיד, אתה... אומרים על בן אדם, אתה, זה לא נראה שיש לך תחורים, כאילו, איך אמור לראות בן אדם. אז כן, זה... עכשיו, באשר לעניין של קבלה, תראי, לא, צריך לגלות סבלנות כלפי אנשים. המוח שלנו, המוח האנושי, מכוות, וזה הוכח מדעית, מכוות בליצור קשרים עם אנשים שזהים לנו, מבחינת גזע, כי אנחנו יודעים עכשיו גנטית שיש גזעים, יודעים שרובנו מעורבבים עם כמה גזעים, זאת אומרת שאין טענה לגזענות, ואם כן, יש טענה, זה, יש שונות, והשונות הזו צריך לקבל. לא צריך להגיד אין גזע. להגיד אין גזע זה הדבר הכי גזעני שיש. יש גזעים, צריך לחבק את
זה. רק שנייה, רק שנייה. ניל, אצלך יש רעש ואנחנו לא שומעים. אני עושה לך מיוט, רגע. אני חוזרת אליך, מורדי. כן, אני איתך.
כן, אז בטבע הדברים אנחנו... תמיד אוהבים אנשים שזהים לנו. ככה פועל המוח שלנו. זה נקרא הומופיליה גנטית. אז זאת אומרת שבאופן טבעי, את תעדיפי בן אדם שנראה כמוך, מאשר איזה אתיופי או איזה ערבי וכו'. כמובן שיש גם רקע תרבותי, לחץ חברתי, קהילתי, משפחתי, שגורם לנו לבחור אנשים שזהים לנו. וזה אותו דבר עם ייחודיות פיזית, או בינם עם בכיסי גלגלים, או עם תסמונת דן, או עם ייחודיות נוירולוגית, כמו אוטיזם, או סכיזופרניה וכו'. זה קצת כאילו הרפתקה לצאת עם בן אדם, כאילו לחבור לבן אדם שהוא שונה. לאשתי אומרים, שואלים אותה הרבה, אם זה לא קשה להיות עם נשוי לאוטיסט וכולי, טוב, זה קצת מעליב לפעמים, אבל זה נכון שזה דורש ממנה התאמות, לחשוב מחוץ לקופסה, לא להיפגע מדברים שאני אומר, כי אני אף פעם אומר דברים כדי לפגוע, אז לפעמים אני יכול להיות חסר טקט ברמות באמת כואבות, אבל זה אף פעם בכוונה לפגוע. אז יש, איכשהו, קיבלה את זה ושינתה את תפיסתה, את הזוגיות ואת היחסים מהבין אישים. היא יודעת שאיתי זה שונה. אז זה בסיס אחר. אבל זה בכל אופן דורש מאמץ. אז אי אפשר לבוא בטענה לאנשים שהם לא מקבלים ולא מכילים. צריך פשוט להנגיש להם, כמה שאנחנו רוצים להנגיש לאנשים מיוחדים, אני מעדיף מיוחד זה מאשר נכים או עם צרכים מיוחדים, אז כמו שצריך להנגיש לאנשים המיוחדים, גם צריך להנגיש את הייחודיות גם לאנשים הנורמטיביים, שיבינו, אם הם לא מקבלים את ההסבר, אי אפשר לבקש מהם שיחילו ויקבלו. לכן תוכנית כמו שאת עושה עכשיו היא טובה, ולכן הסכמתי להשתתף, אני לא משתתף בכל דבר. כי זה איכשהו מאפשר להנגיש את הייחודיות לנורמטיביים, ולא ההפך.
זאת המטרה, בדיוק. וגם זה שאנחנו יכולים להנגיש את זה לכבדי שמיעה על ידי כתוביות, מטעם טיקטוקיה, זה סופר חשוב לי וחשוב.
הלוואי והייתי יכול לעשות את כל מה שאני עושה, גם בצורה מותאמת לכל אנשים, גם עם לקות שמיעה או ראייה וכו'. כן, זה נפלא.
אז קודם כל, אני שוב מודה לך שהסכמת להשתתף, ואני מאוד נהנית לדבר איתך. יש לי שאלה, שאומנם לא הכנתי מראש, אבל אולי באמת תסביר לי אם זה נכון. בעצם, התקשורת של אוטיסטים עם היעדר, מה שקוראים לו היעדר טקט, או שהם כל הזמן אומרים את האמת, לא יודעים לסנן מתי להגיד ומתי לא. בעצם הקטע הזה של אם כולם היו אומרים אמת כל הזמן, בלי לשקר, זה היה נפלא, לא?
יש סרט כזה. לא זוכר איך זה נקרא.
זה המצאת השקר, אני חושבת.
כן, הנה, זה כן. אז הסרט, זה אחד הסרטים האהובים עליי. תראי, אני רק רוצה לחדד. זה מיתוס להגיד שאוטיסטים לא משקרים. אוטיסטים יכולים להיות שקרנים פתולוגיים. אם זה משרת את המטרות שלהם. הם לא משקרים מאותן הסיבות כמו נירוטיפיקלים, אבל להגיד שאוטיסטים לא מסוגלים לשקר, זו אגדה אורבנית. הם כן מסוגלים, אבל לא מאותן הסיבות וממניעים. אבל זה נכון שיש בעיה של טקט. אני תמיד מספר שכאילו, אותו הסיפור, אבל זה כל יום אני נקלע לבעיות האלה, לפעמים זה לא יוצא לי טוב בכלל. היינו בארוחה משפחתית במשפחתה של אשתי, ושאלה אותי גיסתי האהובה, מורדי, איך המטבוחה? אז אמרתי לה, מוטב שלא תבשלי יותר. אז כמובן חזרנו הביתה וזכיתי להרצאה לאינטליגנציה רגשית מטעם אשתי, והיא אמרה לי, אתה לא יכול להגיד כזה דבר. אז אמרתי לה, כן, אבל שחס וחלילה היא לא תבשל עוד פעם. ואז היא אמרה לי שמאחורי כל העניין הזה של בישול, יש עניין של ביטחון עצמי, של אגו, של השקעה רגשית וכו', ושפגעתי בה, ונורא הצטערתי על כך. אז אני לומד, אבל את יודעת, כל הנסיבות של חיי היומיום משתנות כל הזמן, אז מה שאני לומד לא תמיד בר יישום עצמי, בכל נסיבה בנסיבה, אז אני ממשיך לעשות פדיחות. כן. אז כן, זה לא תמיד טוב, אבל אמרו אשתי כמה שלפעמים אני מעליב אותה, גם מאוד מעריכה את כך שאני כן איתה, וחסרתה, אם בגד לא הולם לה, אני ישר אומר לה, ויודעת שזה בא מהמקום של אסתטיקה ולא משהו אחר. אני באותה מידה גם אומר לה שהיא יפה, וכשאני אומר לה שהיא יפה, היא יודעת ש... אני ממש מתכוון לזה, ושאין מאחורי זה איזושהי טקטיקה, כי אני רוצה לצאת עם חברים או לא יודע מה. אני באמת מתכוון ש...
כי זה, לדעתי זה מהמם, זה פשוט לדעת, what you see is what you get, גם כשזה לא נעים, אבל זה האמת, יפה מאוד. עוד דבר שאנחנו לפני סיום ככה, אני אשאל אותך, יש אנשים שהם מתלבטים, גם בגיל מבוגר, כי פעם לא היו מאבחנים אוטיזם בגיל צעיר כמו היום, והם עכשיו מסתכלים, והם אומרים, משהו מדבר, זה מוכר לי, האם הם צריכים ללכת ולבדוק את זה ולהבחן את זה בצורה רפואית או פסיכולוג ופסיכיאטר וכו'? מה הם צריכים לעשות לדעתך כדי לאפשר להם להגיע למצב הזה שהם מקבלים את עצמם, וגם חס וחלילה לא טועים, ואולי זה משהו אחר? מה אתה מציע למי שצופה בנו וככה מתלבט ולא יודע מה לעשות?
קודם כל, אם אתה יודע מי אתה ומקבל את החותמת, קל יותר לקבל את עצמך. זה דבר ראשון. אתה גם מקבל מענה שהוא מותאם, למרות שמכיוון שהמחקרים על אוטיזם הם עדיין בטיטולים, אז אין הרבה אפשרויות, בטח לא תרופתיות, ואני גם לא כזה מתלהב מהרעיון, הרי אם זו לא מחלה, אין לרפא. אבל לפעמים אנחנו צריכים עזרה נקודתית. אני מקווה שזה יבוא ממקומות של טיפולים התנהגותיים, שיחתיים וכו', יותר מאשר תרופתיים. אבל קודם כל, אם אתה יודע מי אתה ומקבל את ההכרה, אז זה קל יותר לקבל את עצמך ולהיות מקובל יותר, ולקבל התאמות, וגם אתה תוכל גם לבנות לעצמך סביבה שיותר מתאימה לך. כל ההגדרה הזו של להיות מאופרן, כאוטיסט וכו', מאפשרת, כן, לשייך התנהגות מסוימת, רגישות מסוימת וכו' אצלך, שאתה אולי שייכת יותר לאופי שלך, והשמת את עצמך, והייתה שפט את עצמך, אני הייתי ככה. אז זה מאוד חשוב. זה קצת גם מזכיר לי את הסוגיה האחרת של ההורים שעשו אבחון לילד, יודעים שהוא אוטיסט ולא מספרים לו. זה אחד הדברים הכי נוראים שניתן לעשות לילד. כי אחר כך הוא יגלה מן הסתם. ומה הוא יחשוב? מה הוא יחשוב כשהוא יגלה שההורים שלו ידעו כל השנים ולא אמרו לו? שהתביישו בו? כאילו, הרי מה, למה לא סיפרו? כי היו כל כך גאים בו שלא סיפרו? ברור שלא. הוא יודע לפנח ולהבין מה מתחבא מאחורי זה. התביישתם בי. לא הייתם שלמים עם זה. והאמירה שלי מאוד פשוטה. לספר כמה שיותר מהר. ולבן אדם מבוגר שרוצה לעשות אבחון, לא לחכות, ללכת מהר, לקבל את הבשורה ולחבק אותה. הרי זו ייחודיות, זו לא רק שונות. ואנחנו יכולים להסתכל על זה כמשהו פגום או כברכה. ואני מסתכל על זה כברכה. גרטה טונברג גם מסתכלת על זה כברכה. היא אומרת שלהיות אוטיסטית מבחינתה זה כמו להיות עם סופר פאוורס, עם כוחות על. ואני גם מסתכל על זה ככה. אני עובד כחוקר בעולם המדע, ואני מסתכל על תופעות בצורה שאף חוקר לא יכול להסתכל עליהן. תמיד אני מביא את ההסתכלות הייחודית. אז להיות אוטיסט בעולם המדע, למשל, זה סופר פאוור, וזה נפלא. אז צריך להסתכל על זה, שנכון, יש דברים שהם פחות מוצלחים, אבל למה להתמקד בזה דווקא? למה לא להסתכל דווקא על הייחודיות? הצהל עושה את זה. כאשר ב-8200 צהל מגייס אוטיסטים, הוא לא עושה משהו אחר מאשר לקבל אותנו ואת הייחודיות שלנו ולנצל את זה לטובת החברה. וזה דבר מבורך. אז צריך לעשות את זה בכל תחום, ושהאוטיסטים יתחילו הם לעשות את זה. לשים את הייחודיות שלהם על קדמת הבמה.
אז אני יודעת שאמרתי לך שאלה אחרונה, אבל כל כך מעניין, ובאמת עכשיו שאלה אחרונה, כי הזכרת את עולם העבודה. היום כשמישהו נכנס לראיון עבודה, בוחנים אותו אפילו לפני שהוא הגיע לראיון עבודה, על פי קורות חיים או דברים כאלה, ושהוא נכנס והוא לא מסתכל בעיניים, או למשל הוא נכנס עם אמא שלו, כי קשה לו לתקשר, אבל הוא אדם עשיר נוירולוגית ועם יכולות מדהימות, כמו שאתה אומר, אפילו ייחודיות שתביא יתרון בעבודה, אני רוצה בבקשה ממך פנייה יחד איתי למעסיקים לאפשר את הייחודיות הזאת גם במקומות עבודה ולא לפחד מזה. כי אני רואה מעט מאוד אנשים שמאפשרים לזה באמת להגיע אליהם למקומות העבודה. ותגובתך.
אני עברתי 29 מקומות עבודה תוך 14 שנה. הפסיכיאטר שלי טוען שאני מאוד יציב בלא להיות יציב. זה בעיקר נבע מדבר אחד, אני לא קיבלתי את עצמי. ולא שיתפתי את המעסיקים הפוטנציאליים או המעסיקים שלי בכך שאני אוטיסט. אם על ההתחלה אומרים את הדברים, מסבירים מהם היתרונות של זה והחסכונות של זה, אז זה כמו חתונה. אם זה מתאים, אחלה. מתחילים דרך ביחד, ואם זה לא מתאים, אז לא קרה כלום, לפחות לא עושים משהו שהוא לא נכון. אני, מכיוון שהסתרתי, ושלא נראיתי אוטיסט גם, גייסו אותי כי התפעלו מהתארים שלי וכו', אבל לא הייתה התאמה, ואו המללתי את עצמי ואז נאלצתי להתפטר, או פיתרו אותי וכו' וכו'. צריך להגיד, כבר ברעיון העבודה, את הכל, לשים הכל על השולחן. כאשר מעסיקים גם ידעו יותר על אוטיזם, למשל, זה הנושא שלנו היום, אבל זה נכון לדברים אחרים, אז הם יחששו פחות וידעו יותר למה לצפות. אז צריך להגיד את האמת ברעיון עבודה. לא להתכונן לרעיון עבודה, לא לעשות איזושהי את ההצגה הכי טובה בעיר. לא, ממש לא. ברעיון העבודה, בן אדם צריך להיות הוא עצמו. על מנת שלטווח הארוך זה ישתלם. ואם הוא עושה הצגה מוצלחת ולאחר מכן השגרה שוב תופסת אותו, גם את המעסיק, אז פה יהיו אסונות.
ממש תודה לך. אני מאחלת לך המשך יום נעים, מותאם, כיפי. תודה רבה שהיית איתנו. ואני שמה את הלינק של הספר שלך בשידור, ואני מאחלת לכולם לקרוא אותו, גם לעזור להתפרנס וגם ליהנות פשוט מספר מאוד מאוד מיוחד. תודה רבה מורדי.
Radio Donna. Sounds good.